כל חי אונליין 93fm.co.il קבלת שבת ירושלמית מגישים שימי סגל והרב ישראל גליס שבת ירושלמית מגישים שימי סגל והרב ישראל גליס
בוקר טוב לכם קבלת שבת ירושלמית הישר מירושלים לפני שבועיים עשינו זאת מרחבת הכותל המערבי ואנחנו כאן היום לא רחוק משם ברובע היהודי במוזיאון חצר היישוב הישן בירושלים לצידי הרב ישראל גליס יש לפנינו שעתיים עמוסות שכולן שבת ירושלמית וקבלת שבת ירושלמית ועוד מעט תבינו גם למה ואיכן ולאן כדאי להגיע ולמה כדאי להגיע רק נציג את מי שאיתנו כאן באולפן קודם אליך רב ישראל גליס בוקר טוב לא שומעים אותך עוד רגע גם נשמע בכל זאת חצר היישוב הישן רק שנייה, או, הנה, אתה איש ירושלים, כך קוראים לך ובצדק.
מה לעשות, דור השירי פה.
כן, בצדק, כמו שאמרתי. ואנחנו כמובן יחד איתך ננסה להבין כאן עוד מעט איפה אנחנו נמצאים, למה קוראים לזה חצר היישוב הישן, למרות שנראה פה חלק מהדברים לפחות די חדשים ומשופצים. לא כאן איפה שאנחנו נמצאים בדיוק, אבל ככה בכניסה. עוד מעט נשמע על הכל. בוא נציג רק מי שאיתנו כאן בתחילת השידור הזה. קודם הקלייזמרים, אני תמיד המוזיקה לפני הכל, הבוחר בשירי זמרה, אברהם לייב בורשטיין, נכון? או בורשטיין? בורשטיין. מוזיקאי, שחקן, גם אפשר לומר מנחיל מורשת הקלייזמר האותנטי וגם מייסד אגודת הקלייזמרים בירושלים. עוד מעט גם נשמע מצליליך ונבין מדוע זכית על התהרים האלו. לצדך, לידך, רב דוביד אלר, עם הקלרינט, אתה על האקורדיון. עוד מעט כמובן נשמע גם את הפתיח שלכם לשעתיים העמוסות שלנו כאן בירושלים. נגיד שלום גם לאריה קינג, מקים הקרן לאדמות ישראל וממובילי ההתיישבות היהודית במזרח ירושלים, גם תושב הר הזיתים וחבר מועצת העיר ירושלים. אמרתי את זה בסוף, כי באמת כל הדברים שלפני היו הרבה... קרו הרבה קודם. צריך גם לומר שנמצא איתנו כאן פיני רפאל, שהוא רכז ההדרכה בחברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי, והכי חשובה מכל, מנהלת המוזיאון, אני מרשה לך לברך אותה, הרב ישראל גליס.
שלום, בוקר טוב לכולם, אור הפיקל צברי, שמשקיע פה את הנשמה שלהם בתוך המוזיאון הישן הזה.
מה זה כאן? מה זה מוזיאון חצר היישוב הישן? בואו ננסה להכניס את המאזינים, האמת שגם אותי תכניס קצת.
אז מוזיאון חצר היישוב הישן הוקם כמעט מיד אחרי מלחמת ששת הימים, המקום היה די הרוס, הגיע לפה רבקה ויינגרטן, שזה היה הבית של אבא שלה, המוכתר של העיר העתיקה, הגיע לפה, שיפצו את המקום הזה, המקום הזה יש לו מקום היסטורי מאוד חשוב, קצת לפני המוזיאון. מאחוריך, בקיר, כמעט בקיר מאחוריך, יש בית הכנסת אור החיים. אור החיים הקדוש שבא לירושלים, קנה את המקום הזה פה מחכם אמנואל ריקי, שנרצח אחרי זה באיטליה כשדר, הוא קנה ממנו את המקום, ונכנס, התיישב פה, והיה פה וגר כאן.
והרחוב גם על שמו.
הרחוב גם על שמו, הוא היה גר תקופה קצרה כי הוא נפטר. ואחרי זה המקום היה עזוב, הגיעו לפה אשכנזים לירושלים, סיפור שלהם למה הם הגיעו דווקא לפה, אבל זה נדבר על זה בהמשך. למטה, בחדרים למטה, יש חדר אחד גדול, שזה בית הכנסת הארי, הארי הקדוש נולד כאן. נולד במקום הזה, פה למטה, כן, במקומה למטה, יש חדרון גדול.
מה, זה היה איזושהי מרפאה או משהו כזה? מה היה פה?
לא, בבית הכנסת.
בבית הכנסת?
בבית הכנסת של שם אריה הקדוש פה, הוא נולד במקום הזה, הוא היה כאן, מפה הוא גלה למצרים, אחרי זה הוא לא חזר, הוא חזר לירושלים, אבל לא הגיע לפה, עמד בהר הזיתים, לא נכנס לתוך ירושלים, בגלל צלצולי הפעמונים של הכנסיות, סיפור ארוך. אבל פה היה בית הכנסת של אריה הקדוש. מסביב לזה יש חדרים, והחדרים האלה היו דירות מגורים, שהפכו את זה למוזיאון. מוזיאון שמספר על היישוב הישן בירושלים. שלם של פעם, כשגרו לפה, הסבא הגדול, הסבא של אבוני בורשטיין, שקודם דיברת עליו, שלח גם לשבי. הוא יעזב פה ב-48, ועלך גם לשבי מהעיר העתיקה, וכשאתה, כולנו יש פה איזשהו קשר היסטורי מעניין, כשאתה מדבר עם פיני רפאל, הוא לא רק הכז הדרכה, הוא בא מהקהילה הגורג'ית, שהייתה בירושלים ותיקה מאוד, ישבה ליד שער שכם, סבותיו הגיעו לארץ בשליחות גדולה, בשנת תפשין למד ב', למד ג', 1973 ו-2, הגיעו לארץ, הוא נצל המשפחה החשובה הזאת, המשפחה של רבני גרוזיה. אריה קינג, אני לא צריך להגיד עליו הרבה דברים, אריה קינג שולט במזרח ירושלים, מי שמנסה להזיז משהו ולעשות משהו, מזרח ירושלים משלו, הוא מתחיל לדבר גם עליו.
כן.
עליו, על הרזיתים, איפה שהוא יושב שם.
אבל לפני הכל באמת, בוא נאמר הרב גליס, למה אנחנו בעצם כאן, מה אנחנו רוצים בשעתיים הקרובות, ובעצם זה גם המשך לתוכנית שהייתה לנו לפני כשבועיים מרחבת הכותל. אנחנו, אפשר לומר, גילינו את ירושלים. מה שאתה עשית, כמו שאמרת לפני 10 דורות, אנחנו עושים עכשיו בימים אלו, ומסתבר שבעיקר סוף השבוע בירושלים, ואם אנחנו נכנסים עכשיו לחודש אלול, ערב ראש חודש, זה הזמן המיוחד והמדהים ביותר להגיע כאן לשערי העיר, וכמובן לרובע היהודי ולכל האזור כאן שסביב הכותל, האווירה, הקדושה שנמצאת כאן תמיד כל השנה, אבל בימים הללו זה משהו שצובר תאוצה אדירה בתוך הנפש, בתוך הלב, מרגישים את זה כשמסתובבים כאן ברחובות הרובע, כולם מרגישים את התחושה המיוחדת הזאת. לא צריך לומר על ימי הסליחות שממשמשים מובעים, הספרדים כבר מתחילים הרי ביום שני, נכון? לא, בראש חודש לא מתחילים, נכון? ביום ראשון בלילה, זאת אומרת, אז כבר מתחילים.
אתה שואל מה אנחנו עושים פה. האדם מגיע טבעי, מגיע לכותל המערבי. אחרי הכותל המערבי, לאיפה בן אדם ממשיך? צריך להגיע לרובע היהודי, למוזיאון חצר היישוב הישן, זה חלק אינטגרלי וחשוב ביותר. ופה זה ביקור של אבא וסבא ונכדים, הם באים לפה, והסבא מספר לילדים את הסיפור חייו. הוא עובר מחדר לחדר, ומה תורה תספר לנו, מה נמצא בחדרים, אבל הוא עובר
בחדר. לפני שאורה תספר, אני רוצה לספר מי הסבא, מי מגלם את הסבא.
מי מגלם את הסבא? אתה תראה למטה בהמשך, אתה תראה סרטון שאני מופיע שם.
יפה, הנה, זהו, סוד ציפור קטנה לחשלי, שאתה הרב ישראל גליס, מעורב כאן בפרויקט חדיש ומיוחד, אורה אולי תתנה לנו כמה מילים על זה, וזו הזדמנות לשמוע את כולך ולומר בוקר טוב.
שמחה, בוקר אור למאזינים. יש פרויקט מאוד מאוד נחמד שהתחלנו אותו כבר לפני קרוב ל8 שנים, בשיתוף של יהודה עצבה, חבר מאוד טוב של הרב גליס, חבר טוב של המוזיאון. לאחר כמה שנים של סדנאות מספרי סיפורים, החלטנו להזמין 5, ללכת עם זה הלאה, ללכת לעשות תערוכה שקראנו לה סיפורים יוצאים מן הכלים. הזמנו 5 מספרי סיפורים, הרב גליס, יצחק אלפרט, אנשי ירושלים, שוקי בן עמי, יהודה עצבה והמשוררת והסופרת שמחה סיאני. כל אחד מהם מתבקש להסתובב בתצוגות ולמצוא כלי חפץ שמדבר אליו. אז הרב גליס למשל נדלק על הנושא הזה של הנעליים.
הסנדלר.
הסנדלר. זה הזכיר לו את ילדותו.
בהחלט.
הסרטנו אותם, ויש סרטונים של שתי דקות של כל אחד מהמספרים.
ליד התצוגה של הסנדלר, אתה רואה שם את כל הכלים של הסנדלר, יש שרטון שמספר מה זה הסנדלר הזה, מה זה עשו פעם.
וממש כל הסיפורים שתמיד היינו מספרים, הרעיון זה באמת שגם מי שמגיע למוזיאון ואין הדרכה, יש בדרך כלל הדרכה פעמיים ביום, בחופשות של בתי הספר ובחגים. אז גם מי שמגיע בלי הדרכה יכול לקבל למעשה עוד גוון, וגם אחרי הדרכה להשאיר את זה. יש את יהודה עצבה שמדבר איך הכינו את הקפה, יצחק אלפרט מספר איך על התנור של החמין, איך היום הכינים את הצ'ונבליך. שמחה סיאני נזכרת בסיפורים של, על הפמותים של אמא שלה, עליה השלום. ויהודה עצבה מספר על הקפה. ואנחנו מבקשים גם מהקהל לבוא ולהוסיף סיפור, כי החפצים, כן, החפצים פה במוזיאון זה לא חפצים מאוד חפצי חמדה או שחיות חמדה. זה חפצים של אנשים פשוטים שחיו פה. אנשים שעשו מסירות נפש לגור בירושלים שבין החומות.
יפה. בוא תקריא אותנו סיור, מה שנקרא סיור וירטואלי.
כן, אז זה, אבל אי אפשר לצאת לסיור אם לא שירה וריקודים. אנחנו, אתה יודע, אנחנו אחרי שלושה שבועות של חופש, שהגיעו אחרי שלושה שבועות שלא יכולנו לשמוע בהם מוזיקה. עכשיו ככה מתחילים לחוש את עונת הלימודים החדשה, שנת הלימודים, וזה הזמן ככה לפרוץ בשירה ובזמרה. לידינו אמני הקלייזמרים, אברהם לב בורשטיין ודובי דלר. נו, שיר לשבת, שיר ירושלמי שיכניס אותנו קצת לאווירה.
ברסלב וקרלים ביחד.
יאללה. ברסלב וקרלים ביחד. אתה על הקורדיון תעשה את הברסלב, והוא יעשה את הקרלין על הקלרים.
גליס מתחידה, העידה, מה זה המילה? סבינו.
סבינו, זה השיר ששרים כתב ברסלב בליל שבת.
ואתם כמובן בבית מוזמנים להצטרף אלינו כאן לקבלת שבת ירושלמי. צלילי מירון וירושלים ביחד, אר ישראל.
קלים וברסלב.
ממש כך. איזו אווירה, אווירה של שבת בירושלים, ואנחנו צריכים להודות למי שעשה במלאכה הזו, לפני שנמשיך ונשמע כאן על התוכנית שלנו כאן, עד לשעה אחת אנחנו נהיה כאן יחד. דבר ראשון לעורכת, העורכת והמפיקה יעל ליבר, שעמלה במשך כל השבוע כדי שהתוכנית הזו תצא אל הפועל. צריך לומר שגם אורחים נוספים יהיו איתנו כאן היום, אריאל קופלד. אוקיי, הרב עטיה, שהוא גבאי בית הכנסת צוף דבש, רעות אודם, מנהלת המרכז ראשית בירושלים, בטח מוכרת לך, שמריהו יהב, זקן הגבאים של בית הכנסת רבי יוחנן בן זכאי, וגם הרב נחמן כהנה, ראש ישיבת ממנוחות, כמובן בנוסף לאנשים הטובים שאיתנו כאן, וכמובן להודות למוישי כהן, שעושה כאן במלאכה, באמת הגיע כאן בשעה מוקדמת עם כל הציוד, כדי שנוכל להעביר את השידור הזה בצורה ישירה וחלקה. תודה גם לישי פופובסקי, שעושה במלאכה באולפנים בבני. בני ברק, וכמובן לכל הצוות הבכיר שסייע כדי שהסידור הזה, השידור הזה כאן יצא אל הפועל, בצלאל כאן, מנהל התוכניות, והמנהל הטכני שלנו, איך אפשר בלעדיו, אסף קליין. אנחנו מודים כמובן לכולם. אתה יודע, אני אוגש אולי אליך קודם, פין רפאל, חצר היישוב הישן, המוזיאון הזה, לפני שנשאל את אורה על ההיסטוריה קצת, מה זה אומר לך היום? כשאדם שואל אותך, יש מה לבוא למוזיאון חצר היישוב הישן, מה אתה עונה לו?
אוקיי, אנחנו מדברים על חצר היישוב הישן, זה לוקח אותי בהחלט מבחינת לקחת ולראות, להיכנס כאן לחדרים. אורה דיברה על תערוכת כלים, ואני כל הזמן חושב לעצמי איזה תהליך עברה ירושלים, אם אני לוקח אותה דווקא מהתקופה של מיד לאחר תשעה באב, איזה תהליך עברה ירושלים, וממש מתחת לבתים, מתחת לחדרים של חצר היישוב הישן, אנחנו לא מסוגלים לעכל ולהבין, בוא ניקח חדר מבית מלפני 2000 שנה, ונשווה אותו לחדר מבית לפני 50, 60, 70, 80 שנה, ונראה איזה הבדלים. דיברה על פמותו, דיברה על נעליים. הסיפור הוא מדהים, זה לקחת חדר שאנחנו מדברים עליו, חדר של, דירת חדר של 15 מטר, 18 מטר, לעומת דירת פאר של 600 מטר, שאתה רואה שם אמבטיות ומוזייקות וכלי זכוכית וכלי חרס מיובאים. אז אני אומר כאילו, לראות מה שקורה כאן היום ומה שמשתמר כאן היום, לראות את התהליך שעברו כאן, זה סיפור מיוחד במינו.
צריך לומר, בנוסף למורשת שלנו, ליהדות, שבעצם כל אבן כאן מהקיר זועקת את ההיסטוריה שלנו, גם פשוט לבוא ולראות איך היו כאן לפני תקופת זמן לא רב. מה יש לך לומר, אם אני אשאל אותך על הבית השרוף? אתה יודע, יש מושג שהוא מאוד ידוע לכולם כאן באזור הזה, הבית השרוף. מה זה אומר? מי שרף אותו?
מי שרף אותו? זו שאלה, אני חושב שבוא נאמר, רובנו יודעים מי שרף אותו, אבל השאלה מי גר שם.
אוקיי.
זוהי השאלה מבחינתי. וכל האתרים שאנחנו נמצאים כאן, שנחשפו אחרי 1967, כשחזרנו ואיחדנו את ירושלים, בעצם אנחנו מדברים על כך שפתאום אנחנו נחשפים לעבר ולהיסטוריה המפוארת של ירושלים, ודווקא הפאר הזה הוא צומח מתוך האפר. כאילו, אפר, ערמות אדירות של אפר, שכשמפנים אותו, פתאום מגלים מי אנשים שגרים כאן. אז במקביל לבית השרוף, שזה אחד מקומפלקס גדול מאוד, של שכונה גדולה מאוד, שנקראת, בוא נאמר, שכונת הכהנים, או פרווה העשירים, או הפרווה ההרודיאני, אנחנו כחברה מאוד מאוד שמחים ככה לפתח ולשמר אותם. אז אנחנו מגלים כאן, מי גר כאן? אז זה תעלומה מאוד גדולה. אתה נכנס לבית ואתה אומר, וואלה, גרו כאן יהודים. איך אנחנו יודעים שגרו יהודים? מוצאים מה?
סממנים.
מה הסממנים שאנחנו מוצאים? מוצאים מקוואות.
אוקיי.
אבל בוא נאמר, בבית של אנשי היישוב הישן, אני לא בטוח שיהיו מקוואות. ואם היה, היה אולי אחד. מוצאים כאן בתים עם 3, 4, 6, 7 בבית אחד.
וואו.
עכשיו, איך אנחנו יודעים שזה שייך לכהן? האמת, בבית השרוף נמצא ההוכחה הכי טובה, משקולת מאבן, שכתוב עליה דה בר קטרוס, דלת בית רש קטרוס.
וזה החשבון הארוך שהיה ליהודים בבית השרוף. קטרוס היה כהן לא נחמד, ולכן שרפו לו את הבית.
אוי לי ממשפחת קטרוס, אוי לי מכל מוסן. לא סתם זה נאמר, וזה לא המשפחה היחידה שמוזכרת לגנאי, בגלל האוי לי ממשפחה כזאת וכזאת. המשנה בגמרא מספר לנו הרבה מאוד סיפורים כאלה, אבל שם באמת בהחלט ניבט העושר והפאר שאנשים חיו כאן, באמת לעומת להבדיל אלף אלפי הבדלות, מה קורה כאן בעת החדשה.
הנה, אני רוצה לספר לך, אני בזמן החפירות, לפני שבנו את כל המבנה הזה הגדול, פרופסור אביגד, אני הייתי שם כצעיר. צעיר שבא להתנדב גם לעשות בעסוק בחפירות, אבל ההתנדבות שלי הייתה לרוץ לרבנים וספר להם מה מצאו, ולנסות לפתור שאלות. מצאו שם מקווה, דיברת בחופשיות על המקווה. באמצע המקווה יש גדר, ויש מדרגות משני הצדדים. מה זה הגדר הזאת? ואז מבואה במסכת פסחים, גם במסכת הערות, שזה כדי שלא יתאמו אלו שיורדים, אלו שנכנסים פנימה, אז היו שני מדרגות, אחד אלו שיורדים למקווה, אחד אלו שיוצאים מהמקווה. הדבר הנוסף, המעניין שיש במקווה שמצאו ברובע, אותו רובע הרודיאני, 3 מדרגות, מדרגה רחבה. מה פתאום יש שם מדרגה רחבה? ואז שוב רצתי לרב פועל קצנבוג לשאול, מה פתאום יש מדרגה רחבה? התברר דבר מאוד פשוט, תשובה בחתם סופר, ששאלו אותו, אישה שהיא נמוכה, או שהיא צולעת, היא מפחדת לרדת למקווה. מה לעשות? בונים, אז הוא נתן תשובה לבנות מדרגה רחבה.
פודסט, מה שנקרא פודסט.
פודסט, כדי שיהיה יותר נוח. אז חתם סופר במחשבתו, בלבואתו, לא יודע איך שנקרא לזה, בית המקדש ככה נהגו. 3 מדרגות ומדרגה אחת רחבה. אני כל הזמן על הכלים המעניינים שמצאו שם, את הכלים שלא יקבלו תומה. כלי עם חוד. מה פתאום יש כלי עם חוד? רץ לשאול מה אתם כלים חוד, כי ערבבו את הדם כדי שהדם לא יתקרש, אז לא יכול לשים את הכלי לשולחן. היו צריכים להחזיק אותו כל הזמן ולערבב את הדם. עכשיו המנורה, שוב הסיפור של המנורה, יש מחלוקת גדולה, המנורה הייתה רגל ישרה או רגל עגולה, מה היה במנורה?
המחלוקת שהרב, זה גם מחלוקת גדולים וגם מחלוקת חדשה, אם אנחנו מסתכלים על מנורת הכנסת.
עכשיו אגב, נחשף איזשהו אבן שעליו היה חרות, עוד מעט אני אמצא את ה...
שם במוזיאון?
בתוך המוזיאון,
בתוך המוזיאון הזה?
יש חתיכת טיח אבן, שיש עליה חריטה של מנורה, ואם אנחנו מדברים על המשפחה שגרה שם, אז אנחנו מדברים על המשפחה של כהנים, שסביר מאוד להניח שהם ראו את המנורה בבית המקדש. לעומת זאת, את המנורה שיש לנו מול הכנסת, שנראית מנורת הכנסת, המודל שלה בא משער טיטוס. האם האומן של שער טיטוס ראה את המנורה בבית המקדש? אני לא יודע. אבל אותה משפחת כהנים שגרה בבית, ששם נמצאה המנורה החרוטה על הקיר, סביר מאוד להניח שכן.
אז בוא נפתוח את הבעיה, כי שאלו את השאלה הזאת את האדמור בלובביץ' ואתה תשובה מבריקה, שיש שני מנורות, הייתה מנורה קטנה ומנורה גדולה. המנורה שרואים בשער טיטוס הייתה כנראה הגדולה, כי שניים סוחבים אותה.
נכון.
אז כנראה שהייתה גדולה וכבדה. המנורה שמצאת שם על הקיר הייתה כנראה מנורה קטנה. וזה לא צריך לסחוב אותה, הייתה מנורה קטנה, וכנראה גם נוח היה לכהן לעשות אותו ממוזייקה ככה, עם אבנים
קטנות. תשובה מאוד מעניינת מה שאתה אומר, ובאמת אנחנו מאמינים שמעבר לגודל של המנורה, אנחנו מאמינים שהכהנים שסרטטו אותה, גם חרטו אותה בקטן, אז הם באמת עשו את זה, המטרה הייתה בעצם להעביר למורשת, את המורשת הלאה. כאילו לבוא ולספר לילדים איך נראית המנורה, איך מטיבים אותה כל בוקר. כאילו יש...
בקווה שאנחנו מדברים על לעודד אנשים שיבואו לירושלים, בוא תיקח אותו, איפה זה הרב הרדיאן, איפה זה הבית הסרוב?
זה בדיוק מה שבאתי... באתי לחדד את זה. כי בגלל ששאלתי אותך בתחילה על המוזיאון, חצר היישוב הישן, אנשים עוד יחשבו שזה כאן, יורדים כאן מאיזשהו... אז לא, יש הרבה מה לעשות ברובע. אנחנו אמנם כאן משדרים ממוזיאון חצר היישוב הישן, אבל אתה מספר בכלל על הבית הסרוב שהוא כמה מרחק מכאנו?
בערך 3 דקות הליכה
כן,
מכאן.
לא, הכל קרוב כאן, כן, כן, אבל...
כל הנחלים מובילים לים, כן. ברוב היהודי כל הנחלים מובילים לכיוון הכותל המערבי, אבל ממש לפני שיורדים את המפלס הצוק הגבוה של הכותל המערבי, ממש צמוד לרחוב משגב לדח, לא רחוק משם נמצא הבית השרוף, והפרווה הירודיאני, שהוא מוזיאון מרשים מאוד בפני עצמו, יש שם מתחם של 6 בתים, מאוד מאוד מרשימים, מהבית הכי מערבי עד הבית הכי מזרחי, שהוא הגדול מכולם, הוא נמצא ברחוב הקראים, ממש מוזיאון תת-קרקעי, ממש מתחת לישיבת הכותל. ומה שמיוחד כרגע בשנה הזאת, אנחנו בסוף שנת השמיטה, אז אנחנו ממש מתכוננים לקראת אירועי הקל, ובמסגרת האירועי הקל הוחלט בחברה שאנחנו נעשה מה שנקרא שנת הקל, ולא מעמד הקל אחד. אז לאורך כל ממש מימים של כל ימי בין הזמנים וחודש אלול, כל האתרים שלנו בעצם לובשים חג, ויש אירוע, למשל, בפרווה הירודיאני, שיש שחקן שלוקח אותך לסיור של 50 דקות, וב-50 דקות האלה הוא הופך דמויות, הוא מתחיל כירושלמי שמקבל את העולה רגל, הופך להיות ארכיאולוג, ומיד אחר כך הוא לובש את הבגדים של המורד, אז הוא מספר את כל המארג הזה של הסיפור הזה, וזה סיורים שמתקבים.
יוצאים ברוב הקראים ויוצאים למדרגות הקודם.
ממש במדרגות מעלות רבי יהודה הלוי, שם אנחנו יוצאים.
מדהים. טוב, אין סוף באמת להגיע כאן לירושלים, אני תמיד, בתוכנית הקודמת אמרתי, לבוא ביום שישי זה לא מספיק, צריך לבוא כבר לסוף שבוע, כי אם רוצים גם להספיק את שוק מחנה יהודה ביום שישי, אי אפשר, פשוט. לא בפעם אחת.
אם אתה רוצה גם לישום בעיר העתיקה, או מה תצא לנו גם היקינג, איפה אפשר לישום ברוב המוסלמי, אין בעיה.
בהחלט. טוב, אנחנו צריכים עוד מעט ממש לצאת להפסקה קצרה של פרסומות, אבל לפני כן נשאל אותך, אריה קינג, עוד מעט תיתן לנו קצת הוראות והנחיות מה עלינו לעשות כדי לשמר פה, כדי לשמר את עצמנו, את המורשת וכו', אבל הזכיר כאן הרב גליס את השמירה האדוקה שלך על כאן חומות העיר העתיקה והרובע היהודי. מה קורה כאן היום, נכון לעכשיו? מול איזה בעיות אתם מתמודדים כרגע ביום-יום? כשאני אומר בעיות, בעיות שהן לעתים בעיות קיומיות, אפילו גלובליות, שמעוררות שערה גדולה.
הבעיה הגדולה ביותר... לא רק לעיר העתיקה, לעיר העתיקה בסביבתה, חלק קוראים לזה אגן העיר העתיקה, או אגן הקדוש, אני לוקח את הר הזיתים, הר ציון, והעיר העתיקה. זו, לתפיסתי לפחות כחבר מועצה, חוסר הבנה של הפוטנציאל שקיים באזור הזה מצד מקבלי ההחלטות. ההשקעות, השקעות בתרבות, בתיירות, שמופנות לעיר ירושלים, לצערי הרב לא מגיעות הייתם בהר הזיתים, אז יש סימנים של הבנה באמת בזכותו של הרב הלל הורוביץ שהתחיל לעשות פעולות, קלייזמרים, יש לנו פה קלייזמרים, היה מופע קלייזמרים מוצלח, יורם גאון, אבל הפוטנציאל...
בשבוע ג' אלול.
ג' אלול. יש פוטנציאל גדול בער הדתיים, בנחל הקדרון, בער ציון. כל המקומות הללו, לצערי הרב, המשאבים שמופנים אליהם הם כעין וכאפס לעומת מה שאפשר להשקיע ומושקע במקומות אחרים בעיר. ואם נדע להעביר את המסר, אם זה לממשלה ואם זה לעירייה, להשקיע, אני חושב שלא נצטרך פה עוד שידור בחצר הישוב הישן, כי כולם יהיו פה. וכולם ידעו, לא יצטרכו להסביר להם ולא יצטרכו לשאול איפה זה הרחוב ההרודיאני. לצערי הרב, קודם כל יש ימים של, שהמקום פה הוא פקוק לגמרי. וזה יאמר לזכותה של, גם של העירייה וגם של החברה לפיתוח הרובע. אבל ברגע שאנחנו עוברים לאזור מה שאני קורא הרובע היהודי המתחדש, הרובע המוסלמי לכינויים של אחרים,
הרובע הנוצרי,
המקום הזה נטוש לגמרי. מישהו מכיר פה, מישהו, אני אשאל פה את כל הפורום המכובד, מישהו פה היה בכיכר הרומית? מישהו
יודע איפה זה נכנס? הרב ישראל גליס בטוח.
הרובע הנוצרי.
לא,
היינו פה, אריה, לפני שבועיים הייתה כאן תוכנית, מי זה היה שאמר בתוכנית שיש שלושה, ארבעה רובעים, הרובע היהודי, הרובע היהודי והרובע היהודי.
אז אני ממשיך בק. אבל אני אומר, יש פה מקומות, מערת צדקיהו, לתפיסתי, אחד המקומות היפהפיים בכל, קחו את כל העיר, אין מקום שמשתווה ליופי של מערת צדקיהו.
של מי הבעיה? שלנו שאנחנו לא מגיעים, או של עיריית ירושלים שלא עושה משהו כדי שנגיע?
הסיבה שאתם לא מגיעים כמעט, ואתם דווקא מגיעים, יישר כוחכם, אבל הסיבה לזה שהציבור נהדר מהמקום, הוא, כמו שאמרתי מקודם, חוסר השקעה בפרסום, ביחסי ציבור, לאותם מקומות שבאמת, מוזיאון רוקפלר. מי היה פה במוזיאון רוקפלר בשנתיים האחרונות? ירימו את היד, אני מסתפק אם יש פה שלושה או ארבעה. ומקום יפהפה, שם את המוצגים המבחינת הארכיאולוגיה היפים ביותר והמיוחדים ביותר, ולא מגיעים לשם. זה מה שצריך לפתור.
אז עומד לך לדבר, איך מגיעים לשם?
בוא נגיע לזה.
אז יש המדרשה שתוסקת בזה, יש מדריכי טיולים שראשית ירושלים, שאני כבר מכיר אותם לפחות 15 או 20 שנה עוד מעט.
הנה, ראו תודם, וזו ההזדמנות לומר לה גם שלום, היא כבר איתנו כאן באולפן המאולתר במוזיאון חצר היישוב הישן. שלום לך, ראות.
שלום, שלום.
אז כן, אחרי הפרסומות גם נשמע ממך מה את עושה כדי שהדברים האלו שאריה קינג מעלה כאן אכן יקרו. זה מה שאנחנו עושים גם כאן עכשיו. האמת היא שהרב ישראל גליס, תדע לך, מי שמקשיב לו בתוכנית במהלך כל השבוע, בימי רביעי בלילה, הוא עושה הכל, אתה מכיר.
אני עוקב אחריו, לא יום ולא שנה.
תאמין לי, אני אמרתי למישהו, מישהו אומר לי, תקשיב, מי זה השף הזה שאיתו? אמרתי לו, תקשיב, עזוב שף, בין המילים, כל הקוגל והזה וכל המפרטים והתפריטים שנותן, הכל מוביל לירושלים בסוף. הרב ישראל גליס רוצה שיגיעו לכאן ויראו כאן את הדברים מקרוב, ויהיו חלק מכל מה שקורה כאן וההתפתחות. אני אומר, באמת, אדם שלא הגיע לכאן לרוב בעשר השנים האחרונות, והגיע ישר לכותל, הוא לא יאמין מה שקורה כאן. השינויים שנעשו כאן, ובאמת יאמר לזכות כל מי שסביב ועובד כאן, הקרן לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים וכל מי שעושה באמת, והקרן לפיתוח הרובע, נכון?
החברה לפיתוח
הרובע. עושים כאן עבודה נהדרת, מדהימה, נגישות לכולם, אסמי להזכיר שלא יצטרכו, כן, אבל כל אחד, כל אדם באשר הוא יכול להגיע לכאן ולצפות ולחוות. עוד מעט נשמע באמת מראות מה הם עושים כאן בחברת המרכז ראשית בירושלים כדי שזה יקרה. טוב, אין לנו ברירה, חייבים לצאת להפסקה קצרה של פרסומות, ומיד נשוב כאן לתוכנית הזו, קבלת שבת ירושלמית, הישר ממוזיאון חצר היישוב הישן בירושלים. מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, קבלת שבת ירושלמית, מגישים שימי סגל והרב ישראל גליס.
שבנו עליכם, הישר ממוזיאון חצר היישוב הישן ברובע היהודי בסמוך לכותל המערבי. אנחנו בתוכנית מיוחדת קבלת שבת ירושלמית, לצידי הרב ישראל גליס, איש ירושלים, איתכם שימי סגל. זו ההזדמנות שוב להודות למי שעושה כאן במלאכה, מוישי כהן, על הביצוע הטכני. תודה לישי פופובסקי באולפן בבני ברק, וכמובן ליעל איבר על העריכה וההפקה במהלך כל השבוע וגם היום במהלך הבוקר. לפני שניגש אלייך ראות עודם, וכבר הצגנו אותך מנהלת המרכז ראשית בירושלים, וגם אליך איתך נמשיך עוד מעט אריה קינג, אנחנו רוצים לשמוע עוד קצת מוזיקה כאן מהקלייזמרים שלנו, אברהם לייב בורשטיין ודובי דלר. אבל הרב גליס, אני חש בכל תוכנית שאני עושה איתך כאן בירושלים, ועשינו את זה לפני כשבועיים במשך שלוש שעות, שאתה מרגיש שכמה שאנחנו מספיקים, אנחנו מדברים ופה ושם, זה לא מספיק.
בוודאי שלא. עיר עתיקה, אתה רוצה פה 2,000 שנה עיר עתיקה, 3,000 שנה עיר עתיקה, 3,000 שנה עיר עתיקה, בשעתיים אתה רוצה לגמור, בשלוש שעות אתה רוצה לגמור. תראה, רק להסתובב פה במוזיאון, שאנחנו נשיבים פה, זה צריך איזשהו שלוש שעות. להסתובב במוזיאון. להסתובב בעיר עתיקה עם מדריך של ראשית ירושלים. ואתה חושב, המדריך שאתה תגיד לי, כמה זמן אתה רוצה? לפי זה הוא יודע מה לעשות איתך. אם באת מהר, אז הוא עושה לך את הסיבוב מהר שם על ישראל. אפשר להסתובב פה שעות על גבי שעות, עם סיפורים, כל אבן מספרת פה. בבית הכנסת בתל, עצוב דבש, עומת אנחנו מדבר מהגבי של עצוב דבש. יש דברים שהגבי שלא יודע שאני עומד לגלות לו. דברים שקשורים לגאולה. דברים מאוד מעניינים, עצוב דבש הגיע לירושלים, ושני מרכזים של עצוב דבש יש בעיר עתיקה. רבי יוחנן בן זכאי, ששם הכתירו את הראשון לציון, עד הראשון לציון האחרון, הרב יצחק יוסף, שגם אותו הכתירו פה, כי זה מסורת של הכתרה, עם הסיפור של רבי יוחנן בן זכאי התפלל פה. וכן הלאה, המקובלים, בתי כנסת המקובלים, חובת רבי יהודה חסיד, שזה המרכז של העיר עתיקה.
ולידו את הכנסת הרמב"ן. המכלל, אחרי השיפוץ והחידוש שעשו שם, השחזור. פשוט משובב נפש. טוב, אבל כרגיל מוזיקה תמיד מכניסה אותנו לאווירה, ומוזיקה ירושלמית כאן עם הקלייזמר, עם אברהם לייב בורשטיין, המיקרופון שלך ושל דובי דלר.
והמנגינה הזאת זה קייל אדון על כל המעשים של שבת. הביא את זה סבא שלי רב מוישה בורשטיין, שנפטר לפני 4 שנים בגיל 98, והשאיר יותר 1,000 צאצאים.
וואו.
ואני שמח להגיד כאן שלא רק הוא זכה להעמיד צאצאים, אלא שבאגודת הקלייזמרים יסדנו את פסטיבל הקלייזמרים הירושלמית לפני כמה שנים, וזה היה פה ברובע לפני 2 שנים. הפסטיבל השלישי היה כאן עם אלפי אנשים, ואנחנו עכשיו נשיר את זה, ננגן את זה
קדימה.
כולם בבית יוכלו
להשתתף. הישר ממוזיאון חצר היישוב הראשון בירושלים, שידור חי ברדיו קול חי, קבלת שבת ירושלמית. מי שמכיר יכול להצטרף גם מהבית תוך כדי הכנות לשבת.
אני אגיד לך שימי שאני, כשהוא שר פה את השיר הזה, קל אדון, זה מעביר בסמורת. כי אני זכיתי להתפלל תפילת ותיקין עם הסבא שלו כל שבת בכותל המערבי, מיין של חסדי ברסלב, והוא שר את השיר הזה כל שבת שם. משה בורנשטיין, שיצאו שני ספרים עליו כיסופים, וגם זה עוד לא מספיק. משה בורנשטיין היה הולך עם סבא שלי, שגם קיים מזקני ברסלב, כל יום שישי להתבודד. גמרו להכין את השבת, הכל מוכן, ירדו לשמעון הצדיק, ואחרי הולכים להתבודד. ופעם אחת הם החליטו להתבודד מערת צדקיהו, שמקודם הוזכרה פה. החליטו להתבודד מערת צדקיהו, נכנסו פנימה, אבל איך כדי, זה לא מה שהיה היום, זה החושך, וגם אני צריך לדעת לצאת. מסו, קשרו חבל בכניסה לשער, והחבל הם מתחו פנימה, וככה נכנסו עד לבפנים, והתפזרו בפנים, שם המון מקום, והתחילו לצעוק גוואלד, כמו שעושים בהתבודדות. ערבי שעבר באזור החבל, פתח אותו, שחרר אותו, שום דבר לא עשה, רק שחרר את החבל. הם גמרו להתבודד, התחילו למשוך את החבל, החבל המשיכה פנימה.
הם
שרו תקועים בפנים וצעקו גוואלד. מזל ששני שוטרים בריטים עברו.
את ההצדקה לצעקות.
מזל ששני... ינקי מלמד קלמנוביץ'? כן, הסבא שלי ביחד עם הסבא שלו יכול להתבודד ביחד. מזל שעבר שם שוטרים בריטים, לא? הם היו נשארים שם עד היום.
כן, האמת שצריך להזכיר, דובי דלר הוא עצמו מוזיקאי מוכשר במיוחד קלייזמר, אבל לא כולם יודעים, אולי חלק, שהוא גם אח של דובה לילר, החזן, משפחה של מוזיקאים. אני מאמין שגם לכם יש עבר כזה או אחר, לא ינקתם את זה מהשכנים, בוודאי. טוב, ניגש אלייך, רעות אודם, מנהלת המרכז ראשית בירושלים. אנחנו עוסקים כאן כל הזמן בנושא הזה של ההיכרות עם ירושלים, עם העיר העתיקה, עם הרובע. מה יש היום לאדם יהודי לעשות כאן בירושלים? אנשים חושבים שזה רק הכותל והדרך ככה לכותל. באמת, מי שלא גר בירושלים, מי שלא קרא ספרות על ירושלים, מי שלא ביקר ולא חי בזה, פשוט, באמת, השמות שהזכיר כאן הרי קינג ממש זרים לו. וכל כך חבל. מה אתם עושים כדי שזה ישתנה?
אז בדיוק בשביל זה אנחנו כאן. ב-20 שנים האחרונות אנחנו מדריכים טיולים בירושלים וסביבותיה, מה שאומר שכל אדם שמחפש את ירושלים שלו בירושלים מגיע אלינו לטייל איתנו בירושלים. הרב גליס הזכיר 3,000 שנות היסטוריה ירושלמית. אז זה מה שאנחנו עושים. אנחנו הולכים בין האבנים, בין הסמטאות, מקפידים ללכת למקומות שאף אחד לא מכיר חוץ מאיתנו, ומגלים תוך כדי את ההיסטוריה של ירושלים.
אתם לא צריכים לקשור חבלים, אבל
אנחנו לא קושרים חבלים, בטח לא בתוך מערת צדקיהו שמגיעה עד מתחת לחצר ויטנברג ברובע המוסלמי. אם הזכרנו מקודם כל מיני חצרות שאף אחד לא מכיר, אז לרובע המוסלמי יש עבר והיסטוריה יהודית עשירה. בין היתר הסיורים שאנחנו מעבירים מטיילים גם שם בין החצרות היהודיות של אותם הבתים. עכשיו בחודש אלול אנחנו פותחים כמדי שנה קו חדש של סיורים שנקראים סיורי סליחות. אותם סיורים שמתקיימים דווקא בשעות הלילה ולא בשעות אחר הצהריים, ובהם אנחנו הולכים וגם קצת מחפשים את עצמנו. הפירוש למילה אלול, המילה אלול מופיעה בתורה, יודעים איפה? שניים מקרא אחד תרגום. המרגלים הולכים לחפש את הארץ, הם הולכים לטור את הארץ, אבל רבי יונתן בן עוזיאל מפרש לנו שהם ויעללון את ארעה, מחפשים את הארץ, אלול במשמעות של חיפוש. גם אנחנו בסיורים שלנו קצת מחפשים, קצת את עצמנו, קצת את הקדוש ברוך הוא.
יפה.
עכשיו, איך מגיעים אליכם?
מתקשרים.
נדרשת ראשית ירושלים, להתקשר ול...
פשוט להתקשר.
זאת אומרת, אנשים גם באופן בודד יכולים לבוא, זוג למה שאנחנו נגיע, או שזה רק בקבוצות? אתם מצרפים אותם?
בחודש אלול, בגלל שכל כך הרבה אנשים באמת רוצים להגיע אליו דווקא לכותל, לראות בתי כנסת מיוחדים, לשמוע סיפורי צדיקים, יש לנו סיורים שמיועדים לקהל הרחב, זוגות, משפחות, בודדים, פשוט מגיעים ומצטרפים לסיור קיים.
בשעה הבאה יהיה פה הרב נחמן כהנא. אני רוצה להקדים אותו למה שהוא עומד להגיד, וכמעט ירוס לנו את כל התוכנית. תפסיקו לסובב עם מיקרופונים ורמקולים.
אז אנחנו
מהירים אותם, אומר, אני אדבר נגד הטיולים בעיר העתיקה, תפסיקו עם זה. באמצע הלילה, פתאום שעה זו בלילה, אני מנסה להירדם, צועקים לי מתחת לחלום, מסבירים לי הסברים עם רמקול.
אז כתושבת העיר העתיקה, אני שותפה לצורות של הרב נחמן כהנא, קצת פחות, אבל גם אצלנו עוברים סיורים, והמדריכים שלנו באמת מקפידים לא להסתובב עם מדונות בשעות הלילה. אנחנו יודעים כמה קשה להרדים ילדים, קוראים לזה מדונות, כן.
חס מלהזכיר. אריה קינג, אם נחזור אליך, שאלתי אותך לפני הפרסומות, מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו, אני אומר, האזרח הפשוט שלא גר בירושלים בהכרח, גם אלו שגרים.
שפחד לבוא לרזיתים.
כן, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשנות את המצב שעליו דיברת?
קודם כל, להגיע. איך משנים, הרב גיליס? וברגע שיש נוכחות יהודית, למדנו שגם הוא שצופה על היהודי שאיז להיכנס לאותה סמטה, מרגיש בטוח, כי הנה, היהודי לפניו כבר נכנס לתוך אותה סמטה. הדוגמה הכי עצובה אולי של הדבר הזה, שאתה אנשים נכנסים דרך שער יפו, יורדים לכיוון הכותל, ואתה רואה שימינה הרבה לוקחים לכיוון הרוב היהודי חופשי, אבל שמאלה הם מסתכלים, לא רואים אף יהודי, אז הם גם לא נכנסים, גם אם זה יותר קצר בשבילם להגיע מהכותל לכיוון
השוק הזה שם
מורשה מהשערים, אם הוא לא רואה יהודי לפניו לא מרגיש בטוח, ולכן הוא יקיף, ילך אחרי אותו יהודי, גם אם הוא עושה עכשיו עיקוף של עוד 3, 4, 5, 10 דקות, כי הוא ירגיש יותר בטוח. ולכן ההגעה של יהודים למקומות האלו שהם באמת יפהפיים, זה הר ציון, קבר דוד. נערת, אחת הדוגמאות הטובות ביותר למרב גליס, שזה קשר לעניין, זה מערת רבנו עובדיה מברטנורה. במורדות נחל הקדרון, ממש בואכה מעיין השילוח. אנשים לא הגיעו למקום הזה. לא ידעו בכלל על קיומו, ואני זוכר שאנחנו גילינו את זה במסגרת מבצע ניקיון עם חניכי בני עקיבא, וחיפשנו, מי כבר מכיר את הנושא? היה צדיק אחד, זה הרב גליס. אני לא רוצה לנקוב בשמות של רבנים.
אמרת צדיק, אז התחלתי לחשוב מי, אבל לא יודעת שהוא גם צדיק, ידעתי ש...
אני אומר, באמת, פנינו לגדולי הרבנים, ולא ידעו איפה קבור רבנו עובדיה מברטנורה. מהבודדים שידעו, זה היה הרב ישראל גליס, ואז בעצם גילינו, רק כדוגמה, אף אחד לא יודע מתי הוא נפטר. אין שום תיעוד על יום פטירתו. אז הלכנו, שאלנו רב, מה עושים? צריכים לעשות שם הילולה. הלכנו לכמה רבנים, קבענו בעצמנו, סתם המצאנו את ג' סיוון. לפני... לפני שבועות, והמצאנו הילולה. המצאנו הילולה, לא הייתה קיימת.
בוא נעזור לך, אני אתראה לך שזה, המצאתם את זה טוב, כי פנו לרבי שפחיים זולפת, בקש לזה שבעיה בירושלים, ואמר, תרדו לרב של ירושלים, דברו איתו. מי זה הרב של ירושלים? זה לא, מי זה הרב של ירושלים? הרב עובדיה בן תנורא. והיום זה יוסף שלו, תוכלו לדבר איתו, זה היה גימל סיוון.
והיום בפועל מגיעים לכל הילולה שלו עשרות אלפים.
נכון.
וזו הדרך
פשוט להגיע, כמו שאמרת. טוב, אנחנו, הפרסומות כבר עומדות בפתח והחדשות. אנחנו יוצאים כעת להפסקה של פרסומות וחדשות וחוזרים לכאן, קבלת שבת ירושלמית במוזיאון חצר היישוב הישן, שידור חי עם הרב ישראל גליס, אני איתכם שימי סגל וכל האורחים הנכבדים שאיתנו קל באולפן, ברקע גם הקלייזמרים שאיתנו. תודה למוישי כהן על העבודה הנפלאה, לישי פופובסקי באולפן בבני ברק, ליעל היבר. מיד אחרי החדשות והפרסומות חוזרים לכאן להמשך התוכנית הנפלאה הזו. יישארו איתנו.
שבת ירושלמית, מגישים שימי סגל והרב ישראל גליס.
שבנו עליכם, הישר מירושלים, מוזיאון חצר היישוב הישן ברובע היהודי, סמוך מאוד לכותל המערבי. הכל כאן סמוך, אנחנו מדברים כאן הרבה על כל מיני נערות ושבילים וקברים, הכל קרוב, אין פה אפילו, לא צריך נון צדיק פה, הכל כאן באזור הזה של הרובע היהודי, רדיוס מאוד מאוד קרוב. כשמגיעים לכאן, נכון שיש דברים שלוקחים זמן הרב גליס, אבל בסופו של דבר אפשר, תוך כמה ביקורים אפשר לסובב כאן את הרובע, את הרובע היהודי, את העיר העתיקה. אבל לפני שנמשיך בתוכנית המיוחדת הזו, שוב נודה למי שעושה במלאכה, מוישי כהן כאן על הביצוע הטכני, שי פופובסקי על הביצוע הטכני באולפני קול חי בבני ברק, תודה ליעל היבר שערכה, תודה לרב ישראל גליס שמגיש איתי יחד כאן את התוכנית הזו, קבלת שבת ירושלמית, עשינו את זה לפני שבועיים מרחבת הכותל, עכשיו כאן ממוזיאון חצר היישוב הישן. זו ההזדמנות גם להודות לגברת אורה פיקל שמארחת אותנו כאן, מנהלת המוזיאון. שש בירושלים. בשעה הקודמת גם הסברת מדוע הרחוב כאן נקרא על שם אור החיים. מי שלא הקשיב יצטרך לבוא לכאן ולהבין.
ומי שרוצה להקשיב יבוא כל בוקר פה בשעה 7, יש מניין של חסידי קרלין שעובדים אור החיים ומתפללים. כשהם מתפללים מהירים חצי מהרובע.
כן, הרב גליס, על מה אנחנו מדברים פה, על כל כך הרבה דברים, ואני מאוד מאוד אוהב ככה למקד את המאזינים כדי שיבינו שלא בשמיים, זה הכל כאן, הכל קרוב. זה מה שאמרתי לפני דקה, באמת הכל זמין, נגיש. נכון שהדברים יכולים לקחת זמן, מוזיאון חצר היישוב הישן זה לא לבוא להסתכל וללכת, זה יכול לקחת שעה ושעתיים, כל אחד לפי כמה שהוא רוצה להשקיע ולהתעמק בדברים, אבל הכל כאן קרוב.
בהחלט, אנחנו מדברים על העיר עתיקה, מדברים גם על הרזיתים. הרזיתים זה אחד המוקדים שמפחדים, אנחנו רואים, מפרטים להגיע לשם. על אף שמקום קבורה גדול מאוד, גם היום קוברים בהרזיתים, בעיקר בהרזיתים קוברים היום, כי בהרמלוכות כמעט ואין מקום, והרזיתים אנשים, מה שנקרא, חוששים להגיע להרזיתים. ובהר הזיתים, יש אנשים שגרים בהר הזיתים. אתה יודע שאריקין גר בהר הזיתים.
כן, איפה? אני לא ראיתי שם, אתה יודע, כל הבתים
שם... אין מתים בלילה.
אני 200 מטר ממנחם בגין, 400 מטר לפני אדמור מגור. תלוי מי אתה רוצה.
השכנים שלך לא מרישים.
אני אומר, השכונה היהודית הגדולה ביותר והשקטה ביותר.
השקטה ביותר.
אתה מכיר את הספר הזה?
ודאי, יש אותו בבית.
של מי זה?
פרנס.
לא.
לא פרנס?
לא. פרנס לא הוציא ספר, פרנס עדיין לא הוציא ספר. יש הכל בחוברות. הספר הזה זה פשוט אושלי בריסק. משלי בריסק, היהודי, ירושלמי, שהסתובב וכתב את המצבות בהר הזיתים. הכל נאבד. לאבא שלי היחיד שהיה לו את כל החוברות, ואחרי מלחמת ששת הימים מוציא זה כספר. ספר שכל המצבות בהר הזיתים, תוכל לחפש פה בין המצבות, איפה אתה גר בדיוק. אבל פה יש מצבות, כל המצבות של הר הזיתים רשומות פה, יש פה...
גוש חלקה, בדיוק.
עכשיו יש פה סיפורים היסטוריים, כשאדמו לנסים, יש פה המון היסטוריה בספר הזה. כל ההערות שהוא כתב, שזה מת כי חטב ביתה מסוס, ארון נזרק מהחומה, זה אשתו זרקה לו פרימוס. כל אחד, למה גם הלך ללמור?
חלקת מחוקק.
הפרימוס היה כזה קל? האמת היא שהרב גליס, אתה הבטחת שאתה הולך להפתיע פה את האורח שלנו, שצריכים לומר לו שלום. רבי ישמעיהו יהב, זקן הגבאים כאן בבתי הכנסת ברובע היהודי, וגבאי בית הכנסת רבי יוחנן בן זכאי, שלום לך, בוא תתקרב קצת למיקרופון שנקרב אותו אליך.
כן,
אולי תצטרך להבין שיחזיק אותו ביד הכי צוב.
כתוב פה בית הכנסת רבי יוחנן בן זכאי. רבי יוחנן בן זכאי זה לא בית הכנסת אחד, זה ארבע בתי כנסיות שצמודים אחד לשני. יש בכל בית הכנסת מניין אחר וסוג אחר של אנשים. זה ארבע בתי כנסיות, אחד נקרא רבי יוחנן בן זכאי, אחד נקרא איסטנבולי, אחד נקרא אמצעי, ואחד נקרא אליהו הנביא. והסיפור של אליהו הנביא, למה הוא נקרא אליהו הנביא? מי שיכנס פעם לבית הכנסת, יראה בצד שמאל, יש גומחה כזאת, ששם יש כיסא של אליהו. בריתות מילה בדרך כלל עושים שם בבית הכנסת. יש סיפור היסטורי, אני לא יודע כמה הוא מדויק, עד כמה הוא נכון, אבל שמביא אותו זאב וילנאי בספר שלו, סיפור עם כובסת, שנכנסה לקבר דוד המלך, והרבי אמר לה לחיותך, אם את נכנסת פה, אני לא יודע אם תוכלי לצאת, היא נכנסה פנימה, טרק עליה את הדלת, היא ירדה למטה, והיה לה אור, והתחילה ללכת לכיוון האור. וככה הגיעה לבית הכנסת אליהו הנביא מתחת לאדמה, עד שהגיעה לשם. והגבאי אומר שזה הייתה מוכרת מחתים, נכון? אז מי הייתה יותר גברת?
שמריהו, דבר ראשון, כמה זמן אתה גבאי? כמה שנים?
אני 30 שנה.
אוקיי, ואתה זקן הגבאים, כי מה, כולם הלכו?
מישהו קבע.
כשאומרים גבאי רבי, גבאי בית הכנסת רבי יוחנן בן זכאי, במה זה שונה מגבאי בית הכנסת איצקוביץ' בבני ברק?
מדובר במרכז הריבז, רבי יוחנן בן זכאי, שזה כולל מכלול של ארבעה בתי כנסת, כפי שהרב גליץ אמר, והמוסד הארגוני הזה של בתי הכנסת הספרדיים, זה אחד המוסדות העתיקים ביותר, הוותיקים ביותר, בהיסטוריה החדשה של ארץ ישראל בכלל, וירושלים בפרט, שבראשות ועד העדה הספרדית, שניהלו אותו משך שנים רבות, מאות שנים, והיום יש הנהלה חדשה, של בראשה יושב דוקטור אברהם חיים ומנהל אותה את הבתי כנסת יוסי עזרא שהחליף את
דהן.
הבתי כנסת הספרדים האלה
ולפניו היה בקשי דורון, אבא של הרב בקשי דורון.
בקשי דורון, טסטה משה.
איך זה בעצם עובר? זה בחירות? יש ועד שבוחר מי ימשיך? איך זה עובר בירושלים?
יש ועד העדה הספרדית שהוא מנהל את בתי כנסת הספרדים, שהוא תמיד ממנה מנהל במקום זה שעוזב מסיבות אישיות, מסיבות אחרות. וכרגע יוסי עזרא הוא המנהל של בתי הכנסת הספרדים.
עכשיו יש הבא בתי כנסת, מה קורה שם? מי מתפלל בבא בתי כנסת?
הבא בתי כנסת הספרדים רק שלושה פעילים לתפילה. רבן יוחנן בן זכאי, נוסח ירושלים, שמתפללים בו עדות המזרח, ספרדים, והרב אליהו מדינה הוא רב בית הכנסת. מתפללים בו כל יום בנץ, שבתות וחגים. אי אפשר להתפלל מנחה בערבית, כיוון שיש חתונות ובר מצוות בבתי הכנסת שפעילים
משך... עושים שם אירועים?
בדי, בטח, שם אולם ליד.
בתי הכנסת הספרדיים.
עכשיו יש שם האמצעי מתפללים?
האמצעי לא מתפללים.
באיטלקי? בית
כנסת אליהו הנביא מתפללת עדה אשכנזית, שרואים אותו לפי סידור הספסלים. בבית כנסת אליהו הנביא יש בו שלושה סיפורים מעניינים. האחד זה מערת אליהו הנביא, שהקהילה הייתה דלה ועלובה, לא היו אפילו עשרה למניין, וביום כיפור שכל נדרה צריך לפחות להשיג את התפילה במניין, ביום הזה היו רק תשעה מתפללים. והנה נתגלה להם אדם זקן, בא מדרך רחוקה, עייף ויגע, וישב איתם והתפלל איתם כל יום כיפור. עם סוף יום הכיפור רצו להזמין אותו לארוחה מפסקת, והוא נעלם להם פתאום, קראו לו אליהו הנביא. ואת הכיסא שעליו ישב אליהו הנביא, שהשלים את המניין, שמו במערה על שמו, שעד היום המערה הזאת מקודשת להרבה אנשים.
אפשר לראות את זה? מי שמגיע לשם
אפשר יכול... לראות, כן. היה כיסא שנבזז במלחמת השחרור, ושמו כיסא אחר במקומו, הכיסא האורגינלי, הובא מספרד, עם גולי ספרד, שהיו בין המייסדים של בתי הכנסת הספרדיים.
עכשיו יש שם בית הכנסת האיטלקי בפנים, בין הארבע.
יש ארון מבית הכנסת...
למה הוא נקרא איטלקי? בית הכנסת האיטלקי?
מאיטליה, מאיטליה, זה לא בית כנסת איטלקי, ארון שהביאו אותו מאיטליה.
לא מתפללים היו מאיטליה, אלא הביאו איזשהו ארון, ועל...
בבתי הכנסת הספרדיים הביאו ארונות בימות מאיטליה
מהגולה
מהגולה. כתוב שעתידים בתי כנסיות, בתי מדרשות, שבבבל לעלות לארץ ישראל, זה אחד מסימני הגאולה.
עכשיו תגיד לרב שמריה, השופר נמצא? יש ברבי יוחנן בן זכאי השופר סגור בתוך ארון מחכה למשיח.
רבן יוחנן בן זכאי אותו דבר. הייתה מסורת שבית הכנסת רבן יוחנן בן זכאי הוקם בצילו של היכל, ורבן יוחנן בן זכאי התפלל את התפילה האחרונה לפני שהוא עזב לכיוון יבנה ברור חיל לייסד את המרכז החכמים ביבנה. והוא ברגע האחרון של החורבן לקח מבית המקדש שופר וקד של שמן ושם אותו בבית המדרש שיבוא המשיח, אליהו יתקע בשופר
וימשך
המשיח. והשופר הזה שוב עם הזה נבזז על ידי
הירדנים.
על ידי הירדנים, והנשיא יצחק נבון הוא שחידש את המסורת שהייתה שם ההכתרה שלו, היה אחד הזקנים שהיה בטקס ההכתרה, הסתכל שמאלה, ימינה, שואל אותו, הנשיא, מה אתה מסתכל? זה אומר, אני יודע שהיה פה שופר ו...
שמן, קד שמן.
קד שמן, איפה הוא נמצא? הוא מסתכל, גם הנשיא לא רואה אותו, שואל את המארגנים של המסיבה, איפה זה? אמרו לו, כבוד הנשיא, בשנה הבאה יהיה השופר והקד השם.
תגיד לי, מי שמגיע ביום-יום יכול להיכנס לבתי הכנסת או רק בזמני התפילות?
בזמני התפילות אפשר להיכנס, אבל יש ביקורים בתשלום כמובן.
מסודרים, בשעות מסודרות.
בשעות מסודרות מ-9 עד 4.
מה עוד יש לראות שם, הרב גליס, מבחינת היסטוריה יהודית?
ברבי יוחנן בן זכאי?
ברבי יוחנן, אתה אומר שיש שם כמה בתי כנסת.
יש שם 4 בתי כנסת, שזה האמצעי, אליהו הנביא, ירבי יוחנן בן זכאי והאיסטמבולי. זה 4 בתי כנסיות.
כל בית כנסת יש לו כניסה נפרדת או שזה ביחד?
לא, זה נכנסים אחד בתוך השני, ויש גם יציאה, לכל בית הכנסת יש יציאה לתוך הרובע, אבל זה אחד בתוך השני, ויש שם אולם שמחות ליד, ויש שם גם בית מלון היום קטן ליד.
זה מכלול
לראות. כן, ואולי הכי
מעניין להגיד,
שבתוך רבן יוחנן בן זכאי, אין לנו ארון קודש אחד, אלא שניים. ארון קודש כפול בתוך בית הכנסת.
מה זאת אומרת, הם נפרדים? שניים נפרדים?
שניים נפרדים.
אולי אגב בעלי יספר לנו?
ארון קודש כפול כדוגמת ארון הקודש בבית הכנסת הרמב"ן. ויש עוד מקומות בצפת שיש בתי כנסת כפולים. אז יש סברה שהוא נבנה מכיוון שבתי כנסת הספרדים נבנו לאחר שהסולטן הטורקי הפקיע את בית הכנסת הרמב"ן. עד אז כל עדות ישראל התפללו באותו בית כנסת, פחות או יותר באותו נוסח. ברגע שהסולטן הטורקי הפקיע את בית כנסת הרמב"ן, נפרדו, האשכנזים הלכו לכיוון בית כנסת החורבה, מנחם ציון, והספרדים הלכו לבנות את בית הכנסת רבן יוחנן בן זכאי.
בירושלים אמרו שיש שני ארונות קודש, אחד בשביל ספרי תורה ספרדים, אחד בשביל ספרי תורה אשכנזים, כדי שלא יעמדו ביחד. לא, יש פה שאלה הלכתית, אתה פותח את ארון הקודש.
מה להוציא, נכון.
אתה רוצה את ספר תורה, ואם אתה לא רוצה להוציא ספר תורה ספרדי אשכנזי, מה אתה עושה עכשיו? לסגור את ארון הקודש, לא לפי הלכת
השוק.
אתה מבייש אותם. אז יש שני ארונות קודש, אחד לאשכנזים, אחד לספרדים.
יש אומרים שהייתה הוראה של הסולטן לשים מקום לקוראן. אז אמרו לו של כבודו של הקוראן, לעשות לו משהו מיוחד, שלא יהיה...
טוב, עכשיו אנחנו נמשיך להיכנס ככה לאווירה ירושלמית, קבלת שבת ירושלמית. אין לנו הרבה זמן, סך הכל עד השעה אחת, באמת לא הרבה זמן, ועוד יש לנו עוד אורחים ואורחות נוספים. בואו נשמע אתכם, הקלייזמרים מירושלים, אברומלי בורשטיין ודובי דלר.
מנגינת ברכת החודש מתלמידי הבעל שם טוב.
ערב ראש חודש אלול.
בדיוק ערב ראש חודש, בין יום כיפור קטן לראש חודש. בחופות אנחנו שרים את זה כדי לקרוא לנשמות של המשפחות שנמצאים למעלה שהתקרבו גם והשתתפו בחתונה. לפני 5 שנים היה לנו חתונה בקבר דוד המלך בליל בדיקת חמץ. ניגענו את זה, הסברנו קצת באנגלית מה זה הניגון הזה. היה שם כומר מהכנסייה על יד בסביבות גיל ה-60 שהתחיל לבכות אחרי שבועיים, יש את זה בסרטה של הוידאו אגב, של החתונה. אחרי 7 ימים אני ניגש לרב גולדשטיין מישיבת התפוצות ואמר שאימא שלו יהודייה שניצלה בכנסייה, בזכות הכנסייה בזמנו בשואה, והיא אמרה לו שהיא מקדישה אותו להיות לנצרות בגלל שהם הצילו אותה. הוא אומר, שמעתי את המנגינה הזאת והחלטתי שאני חייב להיות
יהודי. הניצוץ היהודי התעורר.
והוא חזר לגרמניה ולמד יהדות היום.
בואו נשמע
את המנגינה, יחדשיו, רב נחמן מברסלב.
הישר ממוזיאון חצר היישוב הישן בירושלים, שידור חי.
Oh,
איזו אווירה, איזו אווירת, אווירת ירושלים של ערב שבת קודש, הישר ממוזיאון חצר היישוב הישן, אברומלי בורשטיין ודובי דלר, הקלייזמרים, כאן לצידנו באולפן, המאולתר, יחד איתי הרב ישראל גליס. אנחנו יוצאים כעת להפסקה קצרה של פרסומות, ומיד אחרי ההפתעה, גם לנו, יש כאן מישהי שבא להפתיע אותנו, מיד אחרי הפרסומות תדעו בדיוק מי הפתיע ולמה. תחזרו אלינו, יישארו איתנו, פרסומות מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, קבלת שבת ירושלמית. מגישים שימי סגל והרב ישראל גליס.
שבנו עליכם, הרב ישראל גליס, אנחנו חוזרים, אין לנו הרבה זמן, עוד משהו כמו חצי שעה עד לסיום קבלת שבת הירושלמית הזו. אנחנו כן, נצטרך להוריד משהו, כי משהו שהוא לא צפוי, מישהי כאן שהגיע להפתיע אותנו, איך הגעת לכאן? ידעת שאנחנו כאן? ספרי לנו. רגע, עוד רגע, אנחנו גם נפתח לך מיקרופון מיוחד.
זהו.
הנה, בבקשה.
מהבוקר אני שמעתי את השידור על הרובע היהודי, האמת היא שכבר, חושבת, שבועיים, מדברים על הרוב היהודי, מספרים על האתרים שלו ומפרסמים אותו כדי שאנשים ידעו שחוץ מהכותל המערבי יש גם רוב היהודי למעלה, כן. וששווה לעלות ולבקר אותו, משום שהוא מאוד מחובר לכותל ולבית המקדש.
אז את, אז מה שמך?
שמי אסתר וייס, ואני מראשוני המתנחלים ברוב המתיישבים.
המתיישבים, ברוב המתיישבים.
אני קוראת לזה מתנחלים כי התחלנו בתור התנחלות, התנחלות נחל מוריה, שבא לפה ב-1968, מיד בתחילת השנה, כמה חודשים אחרי שירושלים התאחדה, ואלה היו חברי נחל תעשייתי, שבינתיים שמרו על הר ציון, ואז כשרצו לדעת, רצו להתחיל את ההתיישבות, חשבו מי יכול לגור במקום הזה, אז הביאו את חברי הנחל כדי שילבשו מדים והסתובבו בעיר העתיקה, ברובע היהודי, ויראו שחיים יהודיים מתחילים מחדש ברובע.
זאת אומרת, בעצם לקחו, כן?
ואז הגיע יהודי בשם מוישה סגל, שהוא היה פה בעיר העתיקה, ועזב את העיר העתיקה ב-48, ומוישה סגל עבד אז בעיריית ירושלים, אבי ניהל את המחלקה לתרבות תורנית, עובד בעירייה, ואבא שלי אמר, משוג עצם קופ, משוג אפתית. אתה יודע מה שאתה עושה, אתה לא נורמלי. אתה מפקיר אישה וילדים, ואתה מגיע, בקיצור, הוא בא לרובע, ואז התיישב פה, זה היה בחודש אב, לקראת הימים הנוראים, אמר לאבא שלי, רוצה לעשות שמחה בת השואבה. זאת אומרת, יש לך עוד כמה משוגעים, כן, יש איזה מוריה, זה כבוד, זה זה, נעשה ביחד סבירה בת השואבה.
אז כנראה שאתם הייתם בין המשוגעים.
זה המשוגעים הראשונים, ואחרי זה הגיע גם רבקה ויינגרטן.
משוגעים לדבר.
נכון.
ואחרי זה חזר גם רבקה ויינגרטן, צריך להגיד לה, יאבד לזכותה.
אז רגע, בעצם כמה זוגות ב-67, 68 יותר נכון, אחרי 67, שבעצם הקימו פה את הרוב היהודי מחדש, בשליחות מה? בשליחות המדינה?
בשליחות המדינה, ודאי, משרד ראש הממשלה. זאת אומרת,
מה, קיבלתם ממש? קיבלתם מגורים? אמרו לכם...
איזה קיבלתם?
קיבלנו, לא, קיבלנו כלום.
לא, אמרו לכם, אבל להיכן לפלוש?
לא. הייתה החברה לפיתוח הרובע, התחילה כבר להתגבש, ואז הם הציעו לנו איזה בניין, שנמצא ברחוב גלעד, ואז נקרא רחוב שער השמיים, והציעו להם איזה חורבה. זו הייתה חורבה, לא היה שם כלום, לא היה שם שום תנאים, לא מים, לא שום דבר. חברי הנחל עבדו, הפשילו שרבולים, ופינו את המקום, הוציאו את כל הלכלוך, את הריסות ואת הכל, ולא היה מים, הם היו צריכים לקנות מים מערבי שמחר להם במשאבה כזאת ברחוב,
והם... מה היה ברובע עצמו? ברובע, חיו פה ערבים? או שהכל
היה
ריק כבר?
הרובע היה נטוש, היו כמה משפחות של ערבים שנשארו. בעיר העתיקה.
3,000 היו אז כבר ברובע היהודי?
ברובע היהודי, וגם רק חשוב להגיד שהם לא פלשו. המדינה מחליטה אחרי מלחמת ששת הימים להפקיד את העיר העתיקה וההתיישבות בעיר העתיקה בידי משרד ראש הממשלה. זאת אומרת, עיריית ירושלים מקבלת את שאר החלקים, אבל בגלל החשיבות של המקום, משרד ראש הממשלה הוא זה שמקבל, והוא זה שמקצה נכסים לאותם נחלאים צעירים שמגיעים. זאת אומרת, לא הייתה פלישה, אלא באמת רצון.
צריך לומר, אותו גרעין של נחל שהיה בהר ציון, בעצם עובר לכאן.
צריך לומר את האמת שלא אפשרו ליהודים תושבי הרובע לשעבר לחזור חזרה לעיר העתיקה, מה שנקרא, הפקיעו להם את הבתים, הוציאו אותם, נתנו את זה לאחרים, וזה בסדר גמור. הם משווים, כשהיא אומרת רחוב גלעד, היא אומרת זה ככה פשוט, רחוב גלעד.
שער השמיים.
שער השמיים. אבל זה יש שם גלעד, ששם במלחמת השחרור, לא יכלו להוציא את הנפטרים החוצה, קברו אותם בעיר עתיקה. אבא שלי הביניהם, שם אותם על פלטות של ארונות, קשרו את הגופות עם סימנים, וקברו אותם פנימה. ואחרי מלחמת ששת הימים, הוציאו את כולם החוצה, אני הייתי בנהל שהוציאו אותם החוצה.
יד, בשבוע הראשון.
בשבוע הראשון, הוציאו אותם החוצה, קבעו אותם ממלא הרזיתים. אבל לכן נקרא הרחוב הזה חוב גלד.
באמת שהגעתם, הרחובות היו, עדיין היו שמות רחובות?
לא היה שום דבר, זה היה הכל חורבות, חורבות. הלכנו, טיפסנו על חורבות. אני זוכרת את עצמי, מגיעה לפה בפעם הראשונה, מטפסת על חורבות שהיום נמצא בית הכנסת הקראי. עמדתי והסתכלתי, מה קורה פה? הכל היה מלא חול.
המבנים היו?
לא היו מבנים, לא היו
כלום.
שום דבר.
מה המבנים העתיקים שאנחנו רואים לאורך כל...
המבנים האלה,
שוחזרו,
עשו סקר, עשו סקר מיד בהתחלה, ובדקו איזה בניינים היסטוריים חשובים להשאיר, ואיך להשאיר אותם, וגם איזה מקומות מקצים למגורים, לתושבים.
כדאי להגיד באמת שרוב הרובע היהודי היום הוא חדש לגמרי. רוב המבנים הם חדשים. החצר של הרב משה צבי סגל שדיברנו עליו היא דווקא אחת החצרות הוותיקות שכן השתמרו.
גם של הרב אליטוב, הרב שמעון אליטוב.
לא, זה מה שאני שואל, מה, כשאומרים חורבות פשוט שברו והרסו, ממש כך?
19 שנים.
אבל הרי כשפינו אותם...
פינו בעדינות, עשו סקר, בדקו בדיוק איזה בתים נשארים, מה חשוב, מה לא חשוב, וככה... מצאו את 4 בתי כנסת ששמריהו דיבר עליהם. אני זוכרת את יוחנן בן זכאי שחור לגמרי, שחור מלא הריסות, כי היו שם דרים של צון.
גם פה היו דרים של צון.
כן.
מה, בחצר?
כן, זה היה הרוס לגמרי. אפשר, כשהולכים היום לבקר ב4 בתי הכנסת, ב4 בתי הכנסת, אז יש בפנים בית הכנסת הרביעי, שהוא מחבר את 3 בתי הכנסת יחד, יש שם תמונות. שמראות איך באמת מצאו את, את בתי הכנסת ואת כל בעצם המוסדות ברובע. זה היה חורבות על גבי חורבות.
אבל אני רוצה לשאול אותך, איך אומרים, שאלה אישית.
כן.
מה עושה נערה צעירה שמגיעה לא מירושלים, אין לה שום מסורת לירושלים, שום כלום לירושלים, ופתאום מגיעה והולכת פה לחורבות, מתיישבת כאן. ונמצאת פה 47 שנים.
למה? זה הידעה הראשונה של הרובע.
הבת שלי באמת הראשונה שנולדה, אבל אני אספר את זה עוד מעט.
למה? אז מה את עושה? למה לא תל אביב? למה לא רחביה?
אני לא יודעת, סייעתא דשמיא, אולי בשביל להכיר את הרב בורשטיין,
סבא של כן, סבא של אברום לייב, הקלייזמר.
סבא של המנגן. אי אפשר לדעת איזה ניסים ונפלאות יש.
בעצם, היא ענתה לנו, בעלך היה חלק מגרעין הנחל, היא נישאה לבעלה.
והחתונה הייתה בחורה של ביסרוצ'ין.
שלנו במקרה הייתה בנתניה, כי אנחנו שנינו מנתניה, ורוב האורחים היו משם, אבל השאר הזוגות התחתנו שם, שם היו חתונות הראשונות ברחבה של בית רוטשילד, חברי הגרעין. עכשיו אמרו לנו, מי שרוצה להתחתן ולגור פה, אנחנו מכינים כמה דירות ראשונות. אז שתי דירות ראשונות היו ברחוב גלעד, על יד, שם הייתה התנחלות, שם גרו הבחורים, ולנו הכינו 3 דירות מול הכותל המערבי, בדיוק איפה שנמצאת היום אש התורה. מתחתנו היו חיילים, גרו משפחות ערביות, ומעלינו עמדו משמר הגבול. אנחנו היינו ביניהם.
אז מתי, והייתם שם? כמה זמן הייתם שם?
3 שנים, עד שהדירות ברובע נבנו ויכולנו לקנות. עכשיו, כשאני פתחתי את החלום...
איך ויתרתם על המיקום הזה של אש התורה?
לא, הודיעו לנו... נכון, אתה צודק.
איך אפשר?
אבל הודיעו לנו מלכתחילה שזה הולך להיות קו של המוסדות.
הבנתי.
יש התורה, ישיבת פורת יוסף, ישיבת הכותל, בתי מחסה.
מתי בעצם הייתה הפריצה אחרי 68 שכבר ממש התחילו להתיישב פה? את אומרת שב-68 הייתם פה בודדים?
בודדים, כן.
חמישה זוגות, כמה הייתם פה?
כן.
אז מתי בעצם הייתה הפריצה הגדולה?
כשפתחתי את החלון, ראיתי את הכותל המערבי.
וואו.
את כל הטקסים ואת הכל, הכל ראיתי מול
הכותל. מתי הייתה הפריצה הגדולה של הרובע היהודי שממש הכל פה התחיל
להתמלא ב? 72-73 הגיע הגל הראשון של התושבים הקבועים, אבל אני גם רוצה להגיד שהגרעין הראשון הזה רובו עדיין גר ברובע היהודי. אחר כך באו גלים נוספים, אבל הם האנשים שהלכו, עזבו, ובאו אחרים ממקומם, ושינו את המפה של האוכלוסייה ברובע.
מה, לסיום, כן, טוב, כן. דבר ראשון, אנחנו מודים לך על ההפתעה, נהדרת גברת אסתר וייס.
רגע, אני רוצה לספר.
בבקשה, אני אתן לך.
היה ילד ראשון בהתנחלות שקראו לו מוריאל, על שם אר מוריה, עכשיו הם גרים באלעזר, והבת שלי היא מיכל, והיא הייתה הבת הראשונה שנולדה פה ברובע בין החומות.
מקסים.
וזהו, ואנחנו הולכים להוציא. היום היא גרה עם המשפחה שלה, ברוך השם.
פה?
לא, היא גרה במושב, במרכז הארץ.
טוב.
אבל רציתי להגיד
עד שתזכי
אנחנו מוצאים, לא, 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 אני לא כל כך סקנה, אני עוד זוכרת.
זהו, אני צריך לומר לאנשים, אנשים נראה להם 67, אבל זה פה, זה ממש עכשיו, לא רחוק.
אני רוצה להגיד שביום ירושלים הראשון היה של ההתנחלות, שהם הכניסו ספר תורה מאר ציון אל ההתנחלות, ואז קבעו מזוזה והכניסו את הספר תורה. זאת אומרת, זה היה בית הכנסת הראשון שבו התפללו גם ישיבת הכותל עם הרב בינה, שבא הראשון. הרב, כן, הרב אריה בינה. ואני רק רוצה להגיד שבעזרת השם, ביום ירושלים הבא, אנחנו הולכים להשיק את הספר על הסיפור הזה של, אנחנו עושים את הספר בעזרת ראשית ירושלים, אנחנו כותבים את הספר כדי שאנשים ידעו על כל החיבור הזה, החיבור הראשוני שהתחיל מהר ציון עם נחל מוריה, שהכניסה הראשונה לרובע היהודי. אנחנו נשיק את הספר בעזרת השם בכיכר בתי מחסה.
יפה, אז אנחנו רק נודה רק לגברת אסתר וייס שבאמת הפתיעה אותנו כאן והגיעה, שמעה את השידור בבית, עשתה, האמת היא דרך לא רחוקה כנראה, דקה הליכה. נודה לך, אבל משהו באמת מוזר לי בכל הסיפור הזה. כל אדם שאני מביא ומדבר איתו על ירושלים תמיד אומר לי, תקשיב, ראיתי שם מישהו שהיה לפניי, זה היה רב ישראל גליס. את היחידה שאת לא, שהגעת פה לחורבות ולא ראית את הרב ישראל גליס.
אני רק תראות את מוישה סגל.
איפה אתה היית ב-67?
ב-67 בדיוק, בזמן המלחמה, ביום השני של המלחמה הייתי בהר הרצל, הלכתי לעזור לאבא שלי, היה בחבר קדישה, לעזור בקבורה של מתים. יום רביעי בשעה 11 שוחרר הכותל המערבי, חמישי בבוקר אני כבר הייתי פה, ביחד עם כמה ירושלים, אז הכנסנו ברגל משער הריות, הלכנו לחוב הגיא, לכותל המערבי, אני זכיתי לראות את הכותל עם הסמטאות, עם מה שנקרא הכותל הקטן, לפני שהחריבו, לפני שהורידו את הכל, ואז חזרנו חזרה, ואני אומר לאבא שלי, סיפרת לי פעם שהיה בית הכנסת תורס חיים שרביצה לוינוגרד, איפה זה? ואז הגענו לבית הכנסת תורס חיים, אפשר עם הישיבה של הרב אבינר, דפקנו בשער, הרבי פתח לנו את השער, נכנסנו פנימה, עלינו למעלה, מצאנו את בית המדרש עם קירות בפנים, ממש עם קירות שהרבי שם שם, והסיפור, הקיצור של הסיפור הוא שהנכד של הרבי הזה שישב שם, התעניין מאוד לדעת מה זה, מי זה, מה הסיפור כאן, מה, למה אתם בוכים, למה אתם מתרגשים? כי הורדנו את הקרשים מארון הקודש, מצאנו שם ספר תורה, וקראנו בספר תורה, זה אחרי זה, הרבגד לקח את זה איתו. קראנו בספר תורה הזה, כזה יום חמישי, פרשת בחוקותיי. בדיוק 19 שנה לפני זה עזבו, קראנו בספר תורה הזה. הנכד של הרבי הזה רצה לדעת מה זה, מה ההתרגשות, הלך לרב גץ. והרב גץ טיפל בו וגירו אותו. אני פגשתי לפני כמה שנים, הוא גר בנווה יעקב, למד במרכז הרב, ואני אומר לו, תגידי, דני, מה קורה איתך? אמרתי, אני אגיד לך את האמת, אני רציתי להתגייס לצבא ולא גייסו אותי. אמרתי, למה לא גייסו? אני בראש לי מיד אמרתי, הרבי, לא גייסו אותך. הוא אומר, לא, כי אני חבר בכך.
אז הזכרנו את הרב גץ.
ראיתי זהו.
אנחנו צריכים להגיד כמה מילים על הרב גץ, שגם היה מהראשונים שמגיעים לכאן. הוא מגיע לכאן משפחה עם ילדים.
שמגיע מקרם בן זמרה.
מקרם בן זמרה, הוא מגיע לתפקיד של רב הכותל.
הוא גם מגיע מהגרעין הראשון, נכון, הרב גץ?
הוא ממש מגיע מהגרעין הראשון. הרב סגל מגיע, הרב סגל.
משה סגל, רבקה ויינגרטן ורב
גץ. וגברת אסתר וייס ובעלך, מה שמו?
מנחלאים.
דוד ואסתר וייס.
יש לו פנקס שמתאים במיוחד לחודש אלול, יש לו פנקס של החלטות אישיות, הבאתי את זה כאן איתי, אנחנו נקריא כמה מההחלטות האישיות שלו, מספרים שהרב גץ...
עד הפרסומות, יש לנו עוד
הפרסומות, דקה. אז קדימה. החלטות ליישום בסיעת הדשמיה. להיות כל עת בבחינת שביתי השם לנגדי תמיד. להיות בשמחה תמידית, פנימית וחיצונית. לא להגיד שום מילה רעה על שום אדם. להישמר עד למאוד מעמדה של דבר השם, לדון תמיד לקו זכות ולא להיפגע, לכבד את רעייתי במאוד מאוד, לא להקפיד על הילדים ולבוא לעזרתם תמיד גשמית ורוחנית, לצמצם את האכילה, להקפיד על התעמלות בכל בוקר, להקפיד בעיתים מזומנות על נשימות עמוקות, לצמצם בשיחות טלפון ולקצרן, להקפיד על תלית ותפילין בשעות היום עד כמה שאפשר, להעמיק ולהרחיב את כתבי רשפי אש, ושימו לב, להיות תמיד שרוי בשמחה של מצווה.
אני חייב לקחת את זה אליי. אהבתי את הלצמצם את האוכל, כאילו כמה אוכל כבר היה, את כמה הם אכלו שם.
כמה אוכל כבר אכל מי שקיטה הרגץ.
הנה, ממש בכתב ידו, ממתי זה, מאיזה תאריך? כי הוא מדבר פה על טלפון, זה אומר שזה כבר...
הרב גץ מגיע לרובע ב-1972.
לא, אבל אז כבר היה לו טלפון, ככה הוא צמצם.
הצפון היה לכולם, היה אמנם מעט, אבל היה, ושים לב, עשו מחקר פעם, כמה זמן לוקח להיפטר מאיזשהו מנהג, איזושהי הנהגה של בן אדם שרוצה להיפטר ממנה, וגילו שצריך בשביל זה 40 יום. אנחנו היום באלף באלול.
נו,
יש לנו
30
ימים, ועוד 10 ימים.
ועוד 10 ימים, נכון.
אז זה הזמן להתחיל
עם הנגב הרבים.
אני מוכן לקחת את הסעיף ת' להקפיד על התעמלות כל בוקר.
ומה מנשימות ארוכות?
נשימות ארוכות אני עושה כל הזמן.
ולכבד את האישה, לא, זה הוא עושה.
זה עושה כל הזמן.
טוב, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות, ומיד אחרי השבים לחלק האחרון של התוכנית המיוחדת הזו, קבלת שבת ירושלמית, וזו ההזדמנות שוב להודות לגברת אורה פיקל כאן על האירוח המיוחד כאן במוזיאון חצר היישוב הישן. האווירה כאן מדהימה, בתוך המשרדים העתיקים הישנים, זה נשמע לכם אולי מוזיאון וככה הכל מתוקתק, אבל זה ממש אותנטי. מ-67 זה נראה שככה יש פה קלסרים שעדיין עומדים. כיף, כיף, כיף להיות פה, באמת, הרגשה, תחושה מדהימה, ואני הייתי ממליץ לכל אחד לעשות את זה בהקדם האפשרי, אבל אנחנו יוצאים כעת להפסקה פרסומות ומיד מיד חוזרים לתוכנית הזו.
עכשיו איתכם קבלת שבת ירושלמית, מגישים שימי סגל והרב ישראל גליס.
טוב, שבנו עליכם, האמת שהקטע האחרון לפני הפרסומות היה הקטע האהוב ביותר על הרב ישראל גליס, למרות שהכל פה, הכל שייך אליו, הכל קשור, אבל אין כמו להיזכר ב-67 בגרעין הנחל הראשון כאן ברובע היהודי, והנה כמו שחששתי הוא גם היה כאן וזוכר והכל. אבל עוד מעט, אם יהיה זמן, גברת אסתר וייס, תספר לנו איזשהו חלק אחד קטן, שאולי אתה לא היית שותף לו, כי היא סיפרה מקודם שממש שיתפו אותם פה בכל התגליות מדי יום ביומו, אבל זה במידה וישאר לנו זמן, כי ממש לא נותר לנו הרבה, ואת הזמן הקרוב, הדקות הקרובות, אנחנו רוצים להקדיש למוזיאון הזה, חצר היישוב הישן שמארח אותנו כאן, גברת אורה פיקל, מנהלת המוזיאון, עוצרת המוזיאון? יותר נכון למה צריך עוצרת המוזיאון. ספרי לנו קצת יותר, אולי בואי נפשט את זה קצת.
שוב יצאה לי.
נפשט את זה קצת, לא, זה כבר אמרנו, אני רוצה לפשט את זה לאנשים, דבר שם שידעו עד כמה פשוט להגיע לכאן, כי אי אפשר לתת שעתיים, שלוש ברגע אחד, ואנשים צריכים לבוא, לראות.
נכון, הכי בואי... פשוט זה להגיע לכאן, לרדת באזור של שער יפו, כיכר ספרה, אם באים עם הרכבת הקלה, עוברים את שער יפו, עוברים את מגדל דוד, עוברים את הקישלה, יש את הרחוב של הפטריארכיה הארמנית, רחוב צער, משהו כמו 100-150 מטרים, לפני הקמרון, לפני הקשת ה... ראשונה פונים שמאלה, רחוב סנט ג'יימס, רחוב מאוד צר, מרוצף, ומשם ישר גולשים, אנחנו ממש בתחילת הרוב
צריך לומר שיש פה שילוט, באמת נהדר, אני הגעתי באמצעות שילוט, עם הכוונה, מוזיאון חצר, כתוב, זאת אומרת, די אפשר להגיע לכאן, מי שמגיע גם מרחבת הכותל, או מאזור חניון הרובע, יכול.
אפשר, זה, הפינה של, אם מי שמגיע מכיוון של רחבת החורבה, אז זה ממש מעל הקרדו הפתוח, פינת אור החיים ורחוב חבד, יש שם מסעדת בשערך, ומשם מטפסים עדנות למעלה.
בוא ננסה לתמצת.
ותכי חבד, הולכים לנשימה ארוכה, ונכנסים לרחוב אור החיים.
הנה הוא עכשיו בנשימות הארוכות, בהשראה של הנשימות. מי שמגיע לכאן, בואי תנסה לתמצת, מה הוא יראה כאן, מה הוא ימצא כאן?
המוזיאון בנוי למעשה למבקר, גם למבקר הבודד, גם למבקר שמגיע עם קבוצה. עשינו מאמצים והשקענו חשיבה כדי שכל אחד שמגיע, כי הרי ברוך השם מגיעים אלינו הרבה משפחות ברוכות, וניסינו לתת שלכל ילד שמגיע
ימצא את עצמו
במוזיאון. אז יש בתערוכת הקבע, יש את המשחק שמפעיל אותם, בכל חדר יש משימה, אם זה ממש משימות שמנסות להמחיש איך חיו בירושלים עד 48. את ה... נותנים לילדים לחבס בחצר, נותנים לשאת דלי על השכם, אסל של דליים, ממש כמו בעבר, איך שהיו מביאים מים משער יפו הביתה. נותנים להם לעזור לאמא לברור חומוס, קרה בחצר, בישלו, חיבסו, שיחקו.
או לשחק באג'ויים.
זאת אומרת, בשונה ממוזיאונים שונים שמראים את ההיסטוריה בעיקר וכל מיני מוצגים, אתם גם ממש נותנים למשפחה ולילדים לחוש, לגעת בדברים ולגעת בהיסטוריה, מה שנקרא.
אנחנו מבינים שילדים צריכים לגעת, לא רק בעיניים. אז יש חדרים שהם יכולים לגעת בעיניים, יש חדרים שהם נוגעים תכלס ונהנים. לפעמים מקפצים כמו תיישים בתוך החצר עם עסקים. בכלל, גם כל הנושא הזה של, דיברתי קודם על הברירה של האורז, אז ברירה של האוכל. בכלל, מדברים בחצר המון, רואים גם את הנושא הזה של הבישולים של פעם. דיברתם על שבת, על נושא הזה של החמין. שבכלל, איך אומרת שרי אנסקי בספר שלה על החמין? היא אומרת שאם היהודיה, לא משנה איזה עדה, תמיד רוצה לתת לילד בשר. ואנחנו מדברים על, על אנשים שלא תמיד אבא היה מגיע הביתה עם האוף, לשבת, או אם היה, מה שהיה הייתה צריכה לאלתר, אם זה הקיבה של הבהמה, מאה, אם הייתה עושה מזה קישקה, מעדנים, אז אותו רעיון, היא מאלתרת, היא מאלתרת האוכל. ילדים שמגיעים יכולים גם, יש להם פינה שהם יכולים גם להתחפש בלבוש תקופתי, להצטלם, זה אחד השלגרים של המוזיאון. ומה שהכי חשוב, הכרטיס הוא זול. למשפחה, אבא, אמא, ילדים, זה 40 שקלים מתוך רצון.
למשפחה?
למשפחה.
וואו. יותר זול מהטרמפולינות בקניונים שם, שאנשים מוצאים 20 רב.
זה מתוך רצון שכל אחד יוכל להגיע ולהרגיש חלק לירושלים.
מקסים. אני באמת ממליץ לכל אחד להגיע לכאן. זה כמובן חלק ממרבד הקסמים הזה, צריך לומר, של הרוב היהודי. כל פיסה, הרב גליץ גם אמר, כל אבן פה זועקת, מסבירה משהו. שמענו פה את הגברת אסתר וייס מקודם. ההיסטוריה פה פשוט נמצאת בכל מקום, ובדקות האחרונות שנותרו לנו, מצטרף אלינו עורך נוסף, אריאל קופלד, שהוא מייצר כאן יחד, במקביל אליכם, ביחד עם מרכז ראשית בירושלים, כאן סיורי סליחות עכשיו, חודש אלול, ערב ראש חודש אלול, שלום לך אריאל.
ערב שבת שלום,
אני מקווה שהצלחת ככה בדרך כאן להזין לפחות
ודאי,
קצת.
ודאי.
במה אנחנו יכולים להיעזר בך, מאזין עכשיו ששומע, במה הוא יכול להיעזר בך כדי לבוא כאן בחודש אלול, בימים הקרובים, בימים שבאמת מרגישים הרבה יותר מכל השנה את הקדושה, את המיוחדות של העיר העתיקה וירושלים.
כן, קודם כל אני אחזור על מה שכבר הזכירו ודיברו קודמי, אבל הראשון אולי שמדבר על זה זה הנביא ישעיהו שאומר, דברו על לב ירושלים וקירו אליה. הזכיר זה גם אריה קודם וגם ראות וגם האחרים פה, הרב גליס. שזה כל מה שכל, קודם כל, כל מה שיהודי צריך לעשות זה לבוא. והזכרת אנחנו ערב ראש חודש אלול, מה יותר מתאים אותם עם הרחמים והסליחות שלבוא, והוזכרו כאן הקבלות של הרב גץ. אז אני חושב שחוץ מהקבלות האישיות שכל אחד בעזרת השם מקבל ויקבל על עצמו, קבלה אחת ציבורית שצריך כל אחד באשר הוא לתת חלק בזה, זה הקבלה של התחזקות בנושא ירושלים. והזכיר פה קודם אריה, הדרך לעשות את זה פשוט לבוא ולהיות. והזכרת סיורי סליחות, אנחנו ברוך השם ערב ראש חודש, מתחילים את העונה של סיורי הסליחות, וחוץ מכל סיורי הסליחות שיש, והוזכרו כמובן כאן גם ברוב היהודי, אז הזכיר הראות, והוסיף גם אנוכי, סיורי סליחות שמתקיימים בכל מרחב העיר העתיקה.
מה זה גם... אומר סיורי סליחות, למי שלא יודע, מה זה אומר?
סיור סליחות זה סיור מיוחד, כי בשונה מסיור שעובר כל אחד בימים האחרים והסיורים האחרים שהם עשירים ומגוונים כשלעצמם, סיור סליחות שמתבצע בשעות הערב והלילה כהכנה לתפילת הסליחות והמעמד הגדול והמרכזי בחצות הלילה בכותל. ירושלים של הלילה זה לא ירושלים של היום, וירושלים של לילות הסליחות יש בה אווירה מיוחדת.
באיזו שעה מתחיל הסיור הראשון?
סיור הסליחות מתחילים בדרך כלל באזור השעה 9:30 בערב, לקראת חצות הלילה ל...
ואז מה? המקומות פה פתוחים, למשל המוזיאון, יש פה דברים שפתוחים?
הכל סגור פה.
חושך לא, ברוך השם, יראה שאנחנו בדור של חשמל, ויש עירייה, ויש תאורה ברחובות.
אבל מה יש באמת לעשות?
בוא אני רוצה לקחת לך למשהו אחד. אתם עושים סיורי סליחות בלילה, קודם באתי עם ראות על זה, והיא מבקשת, כמו נחמן כאן, אני מבקש, אל תברו בכל עם המדונה.
המדונה, המדונה.
זה ודאי, אבל
בבוקר.
נחמן היה ודאי ואומר פה הדברים. יש צריך, וזה גם ראות הזכירה, צריך לדעת איפה ללכת. החוכמה היא לא ללכת איפה שכולם הולכים.
לא לבוא ליד הבית של הרב נחמן.
כי איפה שכולם הולכים זה באמת עושים את הרעש והכל אלא...
לא, אבל מה עושים בלילה? ב9:30 הכל סגור פה לכאורה, כל האתרים בתי כנסת, לא?
קודם כל, ודאי שלא, בטח לא בעונת הסליחות, ואם ביום שישי בצהריים זה מסובך להגיע לפה, אז בכל לילה במלילות הסליחות האזור כולו מלא ועמוס ברוך השם ביהודים שבאים ובאים יותר. ובנושא הזה משהו להגיד, לא כולם חייבים להצטופף ברוב היהודי, ברוך השם יש עוד חלקים נוספים בעיר העתיקה.
בוא נשאל אתכם השאלה אחרת, הזמן שלנו קצר. אני מגיע ותיקין לכותל כל בוקר. ברוך השם, הסליחות של הבוקר בכותל המערבי מלא אנשים. וכל החודש, יש שם את המניין של הרבדס, יש שם 15 ספרדים ועוד 150 אשכנזים. ואני בין האשכנזים שאומר סליחות כל החודש ביחד עם הרבדס. אבל אז אחרי הסליחות, יש הרבה קבוצות. תן לנו איזשהו אתגר, מה עושים אחרי הסליחות? ללכת לרובע. לא לעלות על האוטובוס, לחזור חזרה לאשדוד
ולראשון. לא חסר, לא חסר מה לראות. זה בדיוק מה שהתחלתי להגיד, לא חייבים גם לעלות לרובע. יש 40% מיהודי ירושלים. ב-200 שנים האחרונות חיו לא ברובע היהודי, חיו מחוץ לרובע היהודי, מה שנקרא היום הרובע המוסלמי והרובע הנוצרי. הוזכר פה קודם גם כן אפשר לעלות להר הזיתים, ומי שהזכיר פה שהוא לא מכיר ולא יודע לא איפה הבית שאריה גר וגם לא איפה הבית שאני גר שם, אז ודאי שמוזמן לבוא ולעלות, וברוך השם יש מסלול חדש שנפתח החודש הזה בעמק המלך ליד יד אבשלום, עם פעילות לכל המשפחה וכולי, אז ודאי שאין צורך רק לבוא. הכותל הוא כמובן נקודה מרכזית וחשובה, ואמירת הסליחות, אבל מי שבא ורק אומר את הסליחות ולא עושה משהו ולפני אחרי, לטעמי האישי הוא מפספס חלק מהעניין.
הוא יכול להגיד שאחרי הסליחות, אחרי הסליחות, בכותל המערבי, יש שם שתייה של דוד וייסשטר, צריך להגיד אתם בחינם, רוגלח ושתייה, שוקו וקפה, כל מה שרוצים. ככה שאפשר גם לשתות בחינם, ואחרי זה ללכת למלות חלדיה ולשריה.
טוב, אנחנו, צר לנו, אבל הפרסומות והחדשות כבר דוחקות בנו. שעתיים האלה עברו, עפו לנו בי, עף כאן. קבלת שבת ירושלמית, אפילו הקלייזמרים, הספקנו לשמוע, אבל לא מספיק. הכל היה לא מספיק, הרב ישראל גלי, זה לא מספיק. צריך לעשות תוכניות, הרבה יותר תוכניות, הרבה יותר זמן. בואו נודה פה, לפחות שנספיק להודות לכל האורחים החשובים שהיו איתנו כאן היום. דבר ראשון, הקלייזמרים שאתם שומעים עכשיו, אברום לי בורשטיין, יחד עם דובי דלר. אברום לי הוא גם מוזיקאי, שחקן, מנחיל מורשת הקלייזמר האותנטית ומייסד אגודת הקלייזמרים בירושלים. תודה למוישי כהן על ההפקה, גם לישי פופובסקי על ההפקה, לעורכת והמפיקה במהלך השבוע, עבדה קשה על התוכנית הזו, יעל איבר. תודה לבצלאל כאן, מנהל התוכניות בקול חי, לאבי רוזן מנכ״ל קול חי, למנהל הטכני, אסף קליין. תודה לך, הרב ישראל גליס,
שהיית איתנו.
תודה, תודה. ונודה בזריזות לכל האורחים שלנו, אריה קינג, חבר מועצת העיר ירושלים, וממובילי ההתיישבות כאן במזרח ירושלים, פיני רפאל, רכז ההדרכה בחברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי, אריאל קופלד, שעכשיו שמענו אותו על הסיורים כאן ברחובות העיר העתיקה. הרב עתיה, לצערי, לא הספיק להגיע, גבי בית הכנסת סוף דבש, נאחל לו שבת שלום. ראו תודה, מנהלת המרכז ראשית בירושלים, תודה לך על הדברים החמים כאן, באמת מחמם את הלב להגיע, לבקר, להיות. לרבי שמריהו יהב, זקן הגבאים של בית הכנסת רבי יוחנן בן זכאי, וגם הרב נחמן כהנא, נודה לו שהיה אמור להגיע ונבצר ממנו, ראש ישיבת ממנוחות. נודה גם לגברת אסתר וייס שהפתיעה אותנו כאן בשידור, ועכשיו ממש הגיעה כאן עוד גברת נוספת ששמה רות לנגר, גם כן כנראה מהגרעין הראשון, אבל אנחנו
צריכים
להודות את התודה הגדולה ומיוחדת לגברת אורה פיקל, עוצרת המוזיאון, חצר היישוב הישן כאן בירושלים, שעריכה אותנו כאן היום. אנחנו ממליצים לכם להגיע לכאן, פשוט להגיע לירושלים. כל הדרכים מובילות ירושלים, דברו על לב ירושלים וקירו אליה. זה הזמן, חודש אלול, הרחמים והסליחות. הייתי איתכם שימי סגל יחד עם הרב ישראל גליס, להשתמע רק בבשורות טובות. שבת שלום, שבת שלום לכולם, כאן מירושלים, מרחבת מוזיאון, החצר היישוב הישן.